אב עם אילה, ובתחת ובתחת, הגמרא עוסקת שם, בין השאר, בשאלה האם מותר לכתוב ספרי תורה ביוונית. ושם חכמים אומרים במשנה שמותר לכתוב ספרים אפילו בכל לשון, ורדן שמעון בן גמליאל לא אומר שלא הייתי רואה ליוונית, וכך נפסק להלכה שמותר לכתוב בלשון יוונית. זאת אומרת, הגמרא מבדילה בין בלשון יוונית, אבל בכתב עברי, בכתב אשורי. והרמב"ם באמת פוסק את זה להלכה, ובהלכות תפילין, פרק א', הוא כותב, אין כותבים תפילין ומזוזה אלא בכתב אשורית, והתירו בספרים לכתוב אף ביווני בלבד. כן, ככה הלכה, שמותר לכתוב בכתב יווני. בלשון יווני. בגמרא וככה משמע, הרמב"ם פוסק שמותר גם לכתב. וכבר נשקע יווני מן העולם ונשתבש ועבד. ולפיכך אין כותבין היום שלושתן אלא אשורית. שהגמרא מבדילה בין תורה לבין תפילין, בין ספרים, בין תפילין ומזוזות. תפילין ומזוזות אינם מכתבים אלא אשורית, וספרים גם יוונית. ואומר הרמב״ם, הלכה למעשה, כיוון שנשקע יווני זה ונשתבש ועבד, לפיכך אין כותבין היום שלושתן אלא אשורית. וזה בעצם ישנם דברים שמראים שיש איזשהו קשר בין לשון יוונית לבין תורה. הגמרא במגילה בדף ט' מדייק את זה מילה כאילו ליפץ, הביטוי המפורסם לחייתיותו של יפת בעולי שם. יפת אלוקים ליפת וישכון בעולי שם, לחייתיותו של יפת בעולי שם. ומכאן שדווקא יפנית. מה שאני שואלת, אולי גם כתוב מיפת גומר ומגוג ומדי ביוון נתובה, אז למה אתה אומר דווקא יפני? אז מזה שכתוב יפייתיותו של יפת, מזה מדייק את הגמרא שדווקא היווני, משום שהלשון היוונית היא הלשון היפה שבכל בני יפת. יש בה עניין מיוחד, ועל כן כל ההלכה הזאת שמותר לכתוב את הספרים בלשון יוונית. יותר מזה, אנחנו מוצאים במדרש, יש בפסיקתא רבתי על פרשת פרה, פרשה י"ד, כתוב כאן כך, פסיק ורבתי על פרשת פרה, פרשה י"ד, ויקחו לך פרה אדומה תמימה אשר הם באמו פרה זו מצרים, שנאמר רגילה יפהפייה מצרים. אדומה זו בבל, שכתוב בדניאל, אנטו רישא דדהב, נבוכדנצר, שאתה הוא ראש הזהב שהוא ראה בחלומו. תמימה זו מדל, תמימים היו, אין לו לקדוש ברוך הוא עליהם, אלא שעבדו עבודה כוכבים ועבודה זרה, עבדת כוכבים ומזלות, שקיבלו מאבותיהם בלבד. אז הם תמימים, שהם לא שקעו יותר מדי בחטא ולא השחיתו את מידותיהם, אלא רק עבדו מה שקיבלו מאבותיהם. אשר הם באמו, זו מלכות יוון. אלכסנדר מוקדון קדחה וחמי לשמעון הצדיק הבקיים על רגליו, ואמר ברוך אלוקים של שמעון הצדיק. אמרו לבני פלטו ידידי, מקמי יהודאי אתה קיים? אתה עומד? אמר להון קדען הנחת לקרבה בדמותי הנחמי ונצח. אני רואה איזה מלאך בדמותו ואני מנצח. זה מביא כאן המדרש על כך שכתוב אשר אין במום זו מלכות יוון. בזוהר זוהר שמות מופיע ב בדף פרש למזל, זאת אומרת זה הוצאות, הוצאות שונות. עכשיו מופיע אותו עניין וכתוב שאין גם הוא דמקרבין לאורחה ולהימנות. שאינים, למה הם נחשבים אין במום? מכיוון שהם קרובים לדרך של אמון. זה מה זה שכתוב בזוהר. אם כן, בזה בעצם אנחנו רואים ש יש יותר מאשר סתם איזשהו קשר חיצוני אסתטי שאמרו שמותר לכתוב ספרים בלשון יוונית, אלא מסתבר שיש גם איזושהי הערכה פנימית לגבי יוונית. יכול להיות, יכול להיות. בכל זה, כן, כאמור, מופיע בעיקר בשני פסוקים, האחד בחייתיותו של יפת ברוישה, והשני, כמה מדרש הזה, שאומר, מדרש ובסוף, פרה אדומה אדומה אשר במום, שזו מלכות לבן. מצד שני, ואני כמובן לא אומר שזה סביר, רק שצריך להבין את הקשר, את הפירוש, ההסבר שבין המאמרים השונים. אומר המדרש, בארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, רבי שמעון בן לקיש פתר קרגע במלכויות. זה בברשית רבה, פרשה ב' סימן ה'. והארץ הייתה תוהו, זו מלכות בבל, שנאמר בירמיהו כשהוא מדבר על חורבן בידי בבל, ראיתי את הארץ בני תוהו ובוהו, תוהו בני תוהו. ובוהו זו מלכות מדי, שנאמר ויבהילו להביא את המן. ויבהילו זה מלשון בוהו. וחושך זו מלכות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהם, שהייתה אומרת להם כתוב על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. אם כן, מלכות יוון החשיכה עיניהם של ישראל והיא חושך. ומעשה הדברים מכוונים, כמו שאומר הרב בעולת ראייה, שמלכות יוון יותר משאר אומות ניסתה לנצח ולהשכיח את התורה, להשכיחם תורתך, לא רק מלחמה פיזית אלא להשכיח את התורה. גמרא בראש השנה לדף י"ח מביאה את העניין שמלכות יוון גזרה שיבטלו שם שמיים מן השטרות. לשטרות, כותבו שטרות שיבטלו שם שמיים, שהם היו מזכירים שם שמיים בשטרות, בעזרת השם אלוקי ישראל או משהו כזה, פתיחה של כל שטר, והם ביטלו. מה זה? בראש שנה, לפי י"ח. בסדר, אני לא אמרתי שזה סותר, אמרתי שצריך להבין את ההסבר בין המאמרים בכיוונים השונים. כן, הם ביטלו הזכרת שם שמיים בשטרות, ומשום כך, אחר כך בית חשמונאי כתוב שכשהם קבעו שטרות ומטבעות, אז הם כל דבר היו מזכירים שם שמיים. שנה הזאת וזאת ליוחנן כהן גדול לעליון, כך מגיע שם הדברה. ושנה שבאותו יום שהצליחו לבטל את הגזירה הזאת, אז עשו יום טוב. שם יש שם דיון בגמרא אם בטלה מגילת תענית או לא בטלה מגילת תענית בתקופתם. אז שם הגמרא מנסה להוכיח שלא בטלה מגילת תענית, כי הנה, אם אתה אומר שבטלה מגילת תענית, אז איך זה שתקנו עוד פעם יום טובים? כי הסברה שבטלה מגילת תענית, שכמעט כך הרבה צרות היו לישראל, אז כל הערך של הימים הטובים שהיו, אז הוא עבד.
אבל
לא עובדת אז מצד אחד אנחנו רואים שיש איזושהי קרבה, וכנראה יותר מאשר סתם קרבה חיצונית, בין חוכמת ישראל, בין תורת ישראל, לבין לשון יוונית. ומצד שני אנחנו רואים שבאופן מיוחד יש חיסרון או פורענות גדולה שבאה לישראל דווקא על ידי יוון, שהם באים להשכיח בישראל את התורה. כתה הרמב״ם דיבר את אימן מסביר את המהלך של ההיסטוריה או של היחסים בין ישראל לבין אומות העולם, והוא אומר כאן כך, נגרת עם העם, וקשה להגיד איפה זה.
זה התחלה של...
כן, זה בהתחלת העיתון. התחלת העיתון. בהוצאה הזאת של... זה היה שנה, זה לא... זה בהתחלה, זה בעמוד והפרט. זה בהתחלה של... ראשית, אומר הרמב״ם, דעו שזאת היא תורת השם האמיתית שניתנה לנו לידי אדון כל המציאות, והתורה הזאת הבדיל לנו הבורא משאר בני העולם, ואין זה לפי שהיינו ראויים לכך, אלא בחסדו של בורא וטובו שהתחסד אלינו והיטיב לנו, ושקדמו לאבותינו מעשים טובים בידיעת הבורא ובעבודתו, ושייחד אותנו הבורא במצוותיו ובחוקותיו. קנאונו עובדי עבודה זרה כולם על דתנו קנאה גדולה, וילחצו מלכיהם בשבילה לערער עלינו שטנה ואיתה, ורצונה להילחם בהשם ולעשות מריביים. ואין לך זמן מאז שניתנה לנו תורה עד זמננו זה, שכל מלך עובד עבודה זרה גובר או מכריח או מתגבר או אונס, שאין תחילת כוונתו ודעתו לסתור תורתנו ולהפך דתנו באונס, בניצחון ובחרב, כמו עמלק וסיסרא וסנחריב ונבוכדנצר וטיטוס ואנדריאנוס והרבה כיוצא בהם. כאן יש תרגום אחר, תרגום שזהו הנוע האחד משני הנועים, של ביטוי עברי כזה שמחודש, הנוע, תנועה, תנועה בתרגום של מוסד הרב קוק זה מתורגם קאט. זו הקאט האחת משתי הקאטות. הקאט השנייה, הנועה השני, הם המחודדים שאר המלכויות והחכמים מיתר הלשונות, כמו האדומים והפרסיים והיוונים, שאלו כמוכן שמו כוונתם לסתור דתנו ולהפר תורתנו בטענות שטוענים אליה ובקושיות שמחברים, ומגמתם בחוזה להפר התורה ולמחות עקבותיה בחיבורים, כמו שהתכוונו האנסים במלחמות אלים. כנראה יש כאן קאט אנסית ויש קאט טוענת טענות. מה זה? כן, אדום עדיין וירן. ואחר כך התקדשה קאט אחרת שמגדלת בעניינה ומררה חיינו משתי ענייני הקאטות, כלומר מקאט ההתגברות ומקאט הטענות והקושיות, וראתה בעיצה היחיד של אומה זאת בדרך אחרת, והוא שהתנקלה בעצתה להתוודע בשם הנבואה ולחדש דת מבלעדי תורת השם, והודיע ברבים ששתי התורות מעת השם, וכוונתה לחדש הספק ולהכניס מבוכה בליבותינו ביות התורה אחת הפך האחרת, ושתיהן מכוונות לאלוה אחד, להיות זה מבוא ושאר לסתור תורתנו. אם כך מסביר הרמב״ם את המהלך של ההיסטוריה. זה קטע מאוד יסודי על ניגרת אימן, שהוא מנחם ומדבר על ליבם של יהודי תימן, שהמוסלמים שם אונסים אותם להשתמד, ואז הוא מדבר על ליבם. אז כאן הוא פשוט מקדים עם הקדמה היסודית מאוד. הוא אומר, ההיסטוריה מחולקת לשלוש תקופות. תקופה אחת שאומות העולם מנסים להרוג אותם, קראת הנסית. תקופה שנייה שמנסים להתגבר על דתנו. תקופה שלישית שמנסים להידמות לה. זאת אומרת שהקאט השלישית היא הגרועה יותר מכולם, הרעה לנו יותר מכולם, מכיוון שהם משתמשים בחילים שלנו. ואז הצהל בהתחלת ישראל ותחייתו, שמה שישה פרקים שעוסקים, שמונה פרקים שעוסקים רובם ככולם בענייני אמינות והנצרות וכו', ובחילוקים וההבדלים ובעומק התומעה שדווקא הקאט השלישית הזאת, כן, הדברים מכוונים מה שאומר הרמב״ם. ברד הצהל, בישראל בעורות, בישראל תחילתו, התחלה. אם כן, הדברים הללו של הרמב״ם ממש סודיים מאוד. הוא עושה כאן ניתוח של כל ההיסטוריה עד זמנו, ובהמשך הוא מדבר על איך חזונות דניאל מכוונים לכל המלכויות הללו, ואיך דניאל מנבא גם את הקאט השלישית הזאת, כן, הקאט המדמה, וכן הנוסרים, כן, במידה מסוימת גם האסלאם, גם האסלאם מתחיל באמת הנצרות קדמה לאסלאם, והיא גם יותר מדמה, אבל גם האסלאם מנסה לנופף בדגל שהם נושאי דגל האמונה והאלוקים. גם לנצרות וגם לאסלאם, כמו שאנחנו ראינו בלשון יוונית שני פנים, סוג מאמרים ומאמרים מצד אחד שהם מדברים על איזושהי קרבה ושייכות, ומאמרים מצד שני שהם מדברים על הפורענות ועל החושך שזה גרם, על הנזק שזה גרם, אותו דבר אנחנו יכולים להגיד באמת אותם דברים גם במוקלט. כן, הניתוח הזה של הרמב״ם הוא ממש מאוד מאוד חשוב, ובזה בעצם אנחנו מבינים שאם מהלך כל ההיסטוריה כולה שייך לכבוד השם ולתהילת השם, אז כנראה שבשלושת המהלכים הללו של כת הנשיא וכת טוען את טענות וכת מתגמה בתוך שלוש הכתות הללו, בתוך המהלך של שלוש הכתות הללו, למעשה כך צריכה לצאת ילד השם באופן דרך המכשולים הללו, לשלושת המכשולים הללו, כך צריכה לצאת תהילת השם. אז אנחנו נבין את העניין. מה שאני אמרתי כרגע, לא, אתה יודע מה? מתוך זה אנחנו צריכים להבין שכנראה זה שיש מצד אחד דברים שעסקים בחיוב, בערך ובתועלת של לשון לבנים, של יפהפיותו של יפת, ובערך ובתועלת שיש לדתות, לדתות המדברות בעל אמונה ואל אחד, שומר הרמב"ם. אז כך אנחנו צריכים להבין שבאמת העניין הזה של כבוד אלוקים של הכל ברא לכבודו דרך שלושת סוגי המכשולים הללו עולה תהילת השם. צריך להבין באמת איך הדברים באמת מגיעים. מסכת סופרים, פרק ראשון, מספרת את הסיפור של תרגום התורה הלבנית. כאן מסכת סופרים הולכת על פי השיטה שאין כותבים את הספרים אפילו יוונית. אין כותבים לא עברית ולא ארמית ולא מדית ולא יוונית. לא עברית, כי מדובר גם על כתב עברי קדמות, אלא מדובר רק על כתב אשורי. הגמרא הירושלמית, נדמה לי ירושלמית בשקלים, אם אני לא טועה, אומר שכתב אשורי הוא כתב עברי כתוב שנשכח ועזרא חזר ויסד אותו. כתב ירושלמי. מה זה? בסנהדרין, לא זוכר. ירושלמי בשקלים, נדמה לי בשקלים, אם אני לא טועה. מה זה? לא מבין? נעשה בחמישה זקנים שכתבו לתרמי המלך את התורה היוונית, והיה היום קשה לישראל כיום שנעשה העגל, שלא הייתה התורה יכולה להתערבים כל צורך. שוב נעשה בתרמי המלך שכינס 72 זקנים והושיבם ב-72 בתים ולא גילה להם על מה כנסם. נכנס לכל אחד ואחד מהם, אמר להם כתבו לי תורת משה רבכם. נתן המקום יצא בלב כל אחד ואחד והסכימה דעתה לדעה אחת וחתבו לו תורה בפני עצמו. כך זה מופיע גם בגמרא י"ג, דברים שינו בה, דברים מסוימים ששינו אותם, זה דווקא בצורה מסוימת. אבל כאן שני סיפורים על תרמי המלך, לפי מסכת סופרים היו שני ניסיונות, פעם אחת עם חמישה זקנים שהם כתבו את התורה היוונית, פעם אחת הסיפור המפורסם של 72 זקנים. תרמי הזה הייתה לו ספרייה ענקית, הוא היה באמת אדם מאוד תרבותי, שבאלכסנדריה הייתה לו ספרייה ענקית, הוא היה גונב ספרים וגונב, ויותר מספרים הוא גנב חכמים, היה משלם כסף לכל מיני מדענים ופילוסופים ומשוררים ומביא אותם אליו, והיה נותן להם כסף בשביל שהם ישבו ויחברו ספרים בכל מיני תחומים. זה היה משהו, באותה תקופה היה משהו מיוחד במינו. כמו שאנשים אחרים היו מנסים לעשות מאמץ לגנוב אוצרות טבע ולגנוב כסף ועושר ודברים כאלה, הוא היה גונב ספרות. אנשים חכמים וספרים, והוא היה השקיע בזה סכומי עתק. הייתה ספרייה ענקית, לא זוכר את התיאור, שחיאו. של הספרייה שלו, הופיע באחד מהספרים החיצוניים, אני אומר לי איגרת אריסטוטלס, משהו כזה, אז מופיע תיאור, ספרייה ענקית הייתה לו, והוא אותו תלמי שגם הביא את חיבורה של חוכמת התורה, תרגומה של חוכמה של התורה להיכנות. אז כאן אומרת להלכה מסרת סופרים, והיה היום הזה קשה לישראל כיום שנשא העגל. היה בחטא בטבת, אך מגילת המקרה כזו שזה היה בחטא בטבת, אם שם לא ברור אם הכוונה שם על הסיפור הראשון או הסיפור השני, היה היום ההוא קשה לישראל וחושר לישראל כיום שנעשה העגל. אם כן, מצד אחד הצד של הקרבה, מצד שני שהיה היום הזה קשה לישראל, שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורכה. פשוט זה הנימוק, לא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורכה. זאת אומרת, אתה לא יכול להכניס בתוך לשון מימנים, אתה אינך יכול להכניס את כל מה שאומר.
זה התורה
בתרגום מביא. מה זה? לא מדובר על זה שאסור, שלא כותבים ספרים ככה. להאזו שספרי תורה. עכשיו באמת, על עצם התרגום, מדובר על זה שאמרה לי גם מדובר את הספרים, על עצם התרגום באמת אין אנחנו נאמן.
אין בעיה. אחרי שכבר
יש עבדתי שם. כן, אחרי שכבר היה, אז החושך כבר היה.
בעצם התרגום
היוונית, אין בעיה כזה? זה אמרתי, מכיוון שכבר נתרגמה התורה ליוונית, אז אם נראה מה פרץ הדבר, יש בין כמה שאלות תשובות שעוסקות בעניין הזה. האם מותר לתרגם את זה ללשונות אחרות? לא רק ליוונית. וזה הנקודה שמסכת סופרים אומרת, זה בכך שהוציאו את התורה ולמעשה משבשים אותה. כי אתה לא יכול לפסור בלשון יוונית את כל מה שכתוב בתורה. אין, התורה יכולה להתרגם כל סורכה. הבעיה היא שאתה מוריד, אתה מצמצם ומקטין את התורה. זאת אומרת, כל תרגום בעצם הוא מקטין את התורה. שמי כיוון שכבר פרשת הדבר שכבר הקריבו אותה, זאת אומרת שכבר הקטינו את דמותה של התורה הזה, אז באופן הטכני של הקטינה אין בזה יותר איסור. יש מאמר שמופיע במדרש תנחומה, פרשת כי תישא, ויאמר השם למשה כתוב לך את הדברים האלה, ובלוחות שניים, ושאמר הכתוב בהושע, אכתוב לו רובי תורתי כמוזר נחשב. אמר בירה ברבי שלום, כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה כתוב לך, ביקש משה שתהה המשנה בכתב. ביקש משה רבנו שתהיה רשות בעתיד לכתוב את המשנה, למרות שזה דברים שבעל פה, והיא עתה רשאי לכותבם, שתהיה רשות לכתוב. לפי ולפי שצפה הקדוש ברוך הוא, שאומות העולם עתידים לתרגם את התורה, ולהיות קוראים ביוונית, והם אומרים אנו ישראל, ועד עכשיו המאזניים מעויים. זאת אומרת שעד עכשיו הדבר עוד תלוי ועומד, אוזניים מעויים, זאת אומרת הם מעוינים, כן?
מים?
כן. יש כאן גרסה שהם מצויים. אמר להם הקדוש ברוך הוא להקום, אתם אומרים שאתם בניים, איני יודע, אני לא יודע מי בניים, אתם בניים, אני ישראל לא יודע, אלא מי שמסתורים שלי אצלו הם בניי. ואיזו היא מסתורים של הקדוש ברוך הוא? זו משנה שניתנה על פה. ולפי שצפה הקדוש ברוך הוא שאומות העולם עתידים לתרגם את התורה ולהיות קוראים ביוונית, והם אומרים אנו ישראל, ועד עכשיו המוזנג מאוין, אמר להם הקדוש ברוך הוא לעקוב, אתם אומרים שאתם בניים? אין יודע, אלא מי שמסתורים שלי אצלו הם בניים. ואיזה הוא? זו המשנה שניתנה על בן. שוב אמר רב יהודה בן שלום, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מה אתה מבקש? שתהיה המשנה בכתב, ומה בין ישראל לעם? זאת אומרת, אם התורה, אם המשנה תהיה בכתב, אז יגנבו אותה, כמו שגנבו את התורה. שנאמר, אכתוב לו רובי תורתי, כמו זר נחשב, על ידי זה שאני כותב לו רק רובי תורתי ולא כל תורתי, כמו זר נחשב. אז תן להם מקרא בכתב ומשנה בעל פה. אז שכתוב רובי תורתי ולא כל תורתי. כאילו שרוב התורה זה התורה שבכתב. כן. על פי הדברים האלה קראת איתך, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראת איתך ברית עם ישראל. עמך בישראל. אז כאן בא המדרש, כאן בא המדרש הזה, והוא מה הוא פותח לנו את הפתח, שכל עניינה של תרגום התורה ליוונית הוא בשביל מה? בשביל שהם יקראו את התורה ויגידו ישראל אנחנו. זה מה שהמדרש לא עושה, זה מאוד מעניין. כאן המדרש פותח פתח להבין שכל עניין התרגום של התורה ליוונית זה חלק מן המהלך של אותה כת שלישית שהרמב"ם הזכיר, כת המדברים, שאומנם תקופת יוון הייתה הכת התועלת טענות, אבל מתברר שהם מניחים את היסודות בשביל הכת המדברים. עכשיו, מזה בעצם אנחנו יכולים להבין שאומות העולם יש להם רצון להכיר את הקדוש ברוך אבל קשה להם להכיר את הקדוש ברוך דרך ישראל, מצד שישראל נבדלים מהם והם שונים מהם וגדולים מהם, זה קשה להם. כך אומר רמב"ם, והם שונאים אותנו על התורה שניתנה לנו, על הבחירה האלוקית שלנו. כמו שהתורה, בבקשה? כן, כן, שקראנו בגרת תימן. כמו שהרמב"ם מביא גם את הפסוקים האלה, מפרשת ויתחנן, שמורה ואומר לרבי יהודה דוצל היה תמיד שמדבר על פרשת לך לך ועשך לגוי גדול, אז הוא היה מזכיר גם את שני הפסוקים בפרשת ואת חנן שמדברים על הגוי הגדול, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, ומי גוי גדול אשר לא חוקים משפטים צדיקים. שני הדברים האלה הרב מסכים שהקדוש ברוך הוא בחר בנו להנחלה ונתן את התורה. אז יש צד חיובי שבאמת אומות העולם מכירים בזה ומעריכים בזה ורוצים להפיק מזה את מירב התורה, אבל יש צורה שהם מוציאים, מגלים את הדברים באופן שלי. אבל ישנו מצב של מוצר מהיה מלך הזה ישוע, צריך לתרגם את התורה הליוונית בשביל שתרבה חוכמה בעולם. מה, כל התורות יש לי בעולם, תורת ישראל, אני לא יכול להשיג אותה? ככה מופיע אותה איגרת שם, כשהזכרתי אותה, אז ככה הוא אומר לה, יש לו איזה סופר, איזה יועץ יהודי, הוא אומר, מה, דווקא את התורה שלכם אני לא יכול להשיג ולא יכול לתרגם אותה ליוונית? שם השאיפה הזאת שלו היא לא רק שאיפה שהוא רוצה לאגור ספרים, זה חמור עושה ספרים. היו לו בוודאי, הייתה התורה בלשון הקודש, הייתה כתובה אצלו. אלא מה, הוא רוצה להכניס את הכל לתוך התבנית היוונית, לתוך הלשון היוונית. זה מעניין. מה?
כן,
בוודאי, זאת התפלגותה של מלכות יוון אחרי אלכסנדר מוקדון, שבית סלקוס נשאר בסוריה, משם בעצם שיבודה של יוון בתקופת חשמונאי, בית תלמי במצרים, ובית אנטיוכוס אנטיוכיה באתונה. אם כן, הקדונית, והחלוקה של הממלכה של האימפריה היוונית הזאת. אם כן, הרצון של אותו תלמי זה להכניס את התורה לתוך התבנית הלבנית. אז לא מספיק לו שיש ספרייה גדולה, ויש לו באינדקס כתוב שם תורת עם ישראל, אלא הוא רוצה שזה יהיה מתורגם יוונית. זאת אומרת, יש כאן שאיפה מדעית, שאיפה פילוסופית יותר עמוקה, שהיא רוצה להכניס את כל הדברים לתוך התבנית היוונית, לתוך לשון יוונית, שהכל יהיה ביוונית. ובאמת, חלק מן התרבות ההלנית היוונית זאת התבנית הצורה, המנטליות, המנהגים, הלבוש והשפה. זה היה חלק מן ההשתלטות היוונית על ארבע מארצות שכבשו, שהרצון להסב את כולם לעשות פעם יוונית. למעשה, זה היה החלום של אלכסנדר מוקדון. ושהוא כבר בהתחלה, כשהוא מגיע לשערי המקדש, הוא רוצה להפוך אותו למקדש יווני. ושם חז"ל עצמם מסדרים את הסיפור, איך הוא נפגש עם שמעון הצדיק, הכהן. שמעון הצדיק היה משארית מסלגולה, והוא נפגש איתו. יש חוקרים שטוענים שיש בעיה מבחינת התקופה, שזה לא כך מתאים, אבל נפגש עם הכהן הגדול, יש סיפור איך כל הזקנים יוצאים לירושלים ומתחננים שלא יפגע. שמעון הצדיק כל כך משפיע על אינסר למוקדון, ומה שראינו במדרש תנחומה, לא, בפסיק הרבתי, שהוא ראה את שמעון הצדיק, אז הוא נבהל. למה? מכיוון שאת הדמות הזאת, כאן מופיע בסיפור ההוא, את הדמות הזאת אני רואה שעוזרת לנצח מסוים. משום כך כתוב שהוא נותן לשמעון הצדיק, עוזב את המקדש, הוא לא נוגע בו, ונותן לו לנהל, והיה קם לפניו. אבל השאיפה האמת של אלכסנדר מוקדון הייתה השאיפה של כיבוש העולם ולהפוך אותו לתרבות אחת. והוא כמעט הצליח. בדור. בדורו מבחינה זאת, שאותה אימפריה אדירה שהוא כבש, הוא באמת קבע אותה להיות משנה את תרבותה. אבל בעם ישראל, בגלל שמעון הצדיק, נעצר העניין. תלמי המלך הוא איננו מנסה לעשות את המלאכה הזאת באופן פיזי, זה עושה בשבילו הענק הסורי היווני. כן? אנטיוכוס. אבל תלמי המלך עושה את זה בצד הרוחני, דרך התרבות, דרך התורה, תרגום התורה היוונית. אם כן, יש מצב שבאמת מופיעה קרבה שעד כדי כך שמתירים לכתוב ספרים בלשון יוונית. אבל הגמרא, המשנה והגמרא במסכת סוטה, באגף האחרון, המשנה אומרת, בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות קלות מהחורבן ושלא ילמד גם את בנו יוונית. כאן המשנה מזכירה שלושה פולמוסים. פולמוס כאן זה כמו פוגרו, כמו זירות, חי. יש פולמוס של אספסיאנוס, ויש טיטוס, ויש פולמוס אחר. אומר לו זה הגמרא, שלא ילמד את בנו יוונית, תנו רבנן. כשצר מלכי בית חשמונאי זה על זה, היה הורקנוס מבחוץ והאריסטוקוס מבפנים. בכל יום ויום היו משלשלים דינרים בקופה ומעלים להם תמידים. היה הורקנוס מבחוץ והאריסטוקוס מבפנים, ובפנים לא היו מספיק כבשים בשביל להכיר פה מה תמיד. ואז כדי שלא תתבטל עבודת התמיד, היה הורקנוסים בחוץ, היה כל יום הם היו מורידים כסף מתרומת הלשכה, ולמרות שהם היו נלחמים להרוג אחד את השני, נמצא אחד את השני, היו מעלים להם בתוך הקופה, בתוך איזה מעלית כזאת, אני יודע, את חבית, היו מעלים להם שם שני כפסים. היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחוכמת יוונית. היה שם, אומר רש"י מבפנים, לעד להם בחוכמת יוונית. אמר להם, כל זמן שעוסקים בעבודה, אין מסתרים בידכם. למה בא יהודה אריסטובוס לא מצליח לנצח את אחיך הורקנוס? מכיוון שכל זמן שעבודת בית המקדש נעשית בידי הורקנוס, וכת של הורקנוס לא מצליח. סליחה, כן, אריסטובוס. למחר שישלו להם דינרים בקופה, והעלו להם בקופה חזיר. כיוון שהגיע לחצי החומה, נעץ ציפורנה. נזדעזעה ארץ ישראל ל-400 פרסה. אותה שעה אמרו, עבור אדם שיגדל חזירים, ועבור אדם שילמד לבנו חוכמת יוונית. אז כל העניין של איסור גידול חזירים, יש סתם איסור מדרבנן, איסור שלא לגדל בהמת מעל מנת למכור, שיוכלו כל דבר כזה. אבל יש במקום שלא חיישינה לאכילה, במקום שעושים את זה רק לצורך תעשייה וכדומה, אז מותר לגדל בהמות בהמות. אין איסור גדל חמורים וכו'. אבל על חזיר יש איסור גדול חזירים. והמקום המקרה. ניצא אותו מעשה שהעלו להם חזיר בקופה. אבל יחד עם הגזירה הזאת שלא יגדל אדם חזירים בארץ ישראל, גזרו גם שלא ילמד אדם לא חוכמה יוונית. למה? מה זה קשור לסיפור? כי כתוב, היה זקן שהוא היה בפנים, ולעד להם בחוכמה יוונית. לעד להם בחוכמה יוונית. לאז להם, הכוונה היא לאותם שבחוץ. הכוונה היא שהוא זה שבפנים, הוא היה מסכים, הוא ידע חוכמה יוונית, והוא נותן את זה להורקנוס. כן, אחר כך המת, הורקנוס מקבל עזרה מהיוונים, הוא מנסח את אריסטובוס, אריסטובוס צריך לברוח. אז גזרו, שכיוון שאותו זקן הוא ככה מבפנים, הוא נתן עצה בחוכמה יוונית, וכל העצה היא יוונית. לכן זה התלוי באמת מלעז להם חוכמה יוונית, אז גזרו שלא ילמד להם את החוכמה יוונית. למרות שבתחילה עם הופעתה של יוון יש מצב שמותר לתרגם את הספרים ליוונית, והגמרא אומרת שמותר ללמד לשונים, מותר ללמוד לשון יוונית, רק חוכמה יוונית התירו רק לנשיאים ללמד את בניהם כדי שהם יוכלו לעמוד לפני המלכות. שלושה דברים התירו לבית רבן גמליאל. אחד הדברים זה ללמוד חוכמה יוונית כדי שיוכלו להיות שונים ונושאים ונותנים עם אנשי אומות העולם. אז הגמרא אומרת לשון יוונית איכות וחוכמה יוונית איכות. וכאן, בתוך המעשה הזה של הורקנוס, אנחנו רואים כבר המצב שראו שלימוד חוכמה יוונית, כאן הנזק הוא גורם, ואסור ללמוד חוכמה יוונית. התוספות מופיע בבקמה. דף פייבט, שאת השאלה הרי בעצם אתה אומר במשנה בפולמוס של טיטוס גזור שלא ילמד אדם בנו חוכמה יוונית, הרי הסיפור מהורקנוס ואריסטובולוס שזה הרבה יותר מודע, זה מתקופת יוון, תקופת החשמונאים. אז הוא אומר שכבר בתקופת הורקנוס כבר גזרו סדרה, אבל זה לא היה בתוקף כל כך של ארור כמו שהיה אחר כך בפולמוס של טיטוס. תוספות אל לעניין הזה שבעצם יש כאן ככה תקופות שונות. המשנה עצמה אומרת שזה היה עניין של תקופה. משנת תקופה שבאמת חוכמת יוון נעשית קרובה לחוכמת ישראל באיזושהי מידה מצד התבנית, ואז מותר לצוק את התורה לתוך תבנית יוונית, לכתוב אותה בלשון יוונית. אבל כמו שהרמב"ם אומר, הרמב"ם מאיר את זה מהצד הפרקטי המעשי, כבר נשקע לשון יוונית מן העולם ומשתבש, ולפיכך אין כותב. אבל אנחנו רואים שהחלק מהשיבוש הזה הוא לא רק שסתם שוב קושי טכני, אלא אנחנו רואים שהלשון היוונית הזאת שיבשה הרבה ממה שהיה צריך להיות בתוך עם ישראל. התחיל להיות השפעה יוונית בתוך ישראל, ואז באו חז"ל ושמו גבולות. אי אפשר להתקרב יותר מדי לחוכמה יוונית.
גם קצת זה בעצם התחיל במפגש עם עם ישראל, הקשר מנסה לחוכמה יוונית.
באופן מעשי הוא לעז להם ביוונית. ב' הוא בא לרב, כל זמן שהם עוסקים בעבודת הקודש, אתם לא יכולים לנצח אותם. זאת הנקודה. כל זמן שישראל עוסקים בעבודת הקודש בצדדים הפנימיים של הקשר עם ריבונו של עולם, אז אתה הורקינוס שאתה נותן ליוונים, אתה לא תצליח לנצח אותו. ברגע שאתה תצליח לבטל את עבודת בית המקדש, תצליח ליטול את הנקודה הפנימית של העבודה, של הקשר לקדוש ברוך הוא, ועל הקשר יהיה קשר חיצוני בלבד של קיום מצוות, בלי הפנימיות של העבודה, אז אתה מנצח. אז הורקינוס עם ההשפעה הלבנית שלו יכול להתקרב על היהדות המסורתית. קרוב מאוד ליוונים, והם, כן, והוא מקלקל את דרכיו לחלוטין.
למה אתה חושב על כסף
זה היה הסכם. בהתחלה, לא, כי הוא לא רצה לבטל את הדבר הזה, כי לא נשמע את הדבר הזה שיהודים לא יתנו שעבודת בית המקדש להתנהל בצורה מושלמת. זה היה משותף. היה מאבק על המלכות. אבל העבודה בית המקדש צריכה להיות. אז אומר לו אותו חכם, חכם זקן השמן, הוא אומר לו, תשמע, כמה אתה חוזר? אלא רק כשאתה תלך נגד נקודת העבודה שיש. עכשיו למעשה כל העניין הזה, אנחנו יכולים להתחיל אותו כבר מכתיבת התורה השנייה. כתיבת התורה הראשונה היא על ידי משה רבינו. כתיבת התורה השנייה היא על ידי יהושע בן נון. וכבר שם אומרים חז"ל שהציווי של כתיבת האבנים, כתיבת התורה על ידי האבנים, בשבעים לשון. ככה אומרים חז"ל, זאת אומרת שבעים לשון, בערב. למה? כדי שילמדו אותו דבר.
זה כתוב בזמן שהייתה תורה פה. התחלקה
באופן מעשי, באופן רוחני כבר אז הייתה אפשרות כזאת לתרגם את התורה, כי ברגע שהתורה ניתנה בידה עד לשפת בני אדם מלשון הקודש, עכשיו אתה יכול להפוך את התורה ממושג רוחני, אתה יכול לנסות לתרגם אותו, יכול לשמור אותו לרסיסים, לחלק אותו חלוקה קטנה של חלקים קטנים, ואחר כך לחבר. ברגע שהפכת את התורה לפסוקים, למילים ולאותיות, עכשיו אתה יכול לעשות את האינדוקציה, זאת אומרת את התהליך של החיבור הפרטים, לעשות להם כלל. וברגע זה יכול כבר לתרגם את התורה לכל לשון שהיא. ברגע שהפכת אותה, ברגע שזה נשמע בדיבור עם מתן תורה. כל זמן שהתורה היא מושג רוחני פנימי אצל האבות, אז אתה לא יכול לתרגם אותה, אין אפשרות להפוך אותה, לתרגם אותה ללשונות אחרים. ברגע שהפכת אותה לדבר כביכול גשמי, לאותיות, לדיבור, עכשיו אתה יכול לתרגם את זה. אבל האופן המעשי של זה להתבצע רק על ידי יהושע.
וכאן חז"ל מספרים מדרש המפליא, אנחנו נזכרנו אותו שלמד בספר יהושע, אולי עוד פעם אחר נגיד. כתוב בפרשת כי תבוא, כתוב שצריך לסוד את האבנים בסיד. אבל העניין הזה של לסוד בסיד כתוב פעמיים. כתוב היה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, וכמותה לך אבנים גדולות וסדת אותם בסיד. ואחר כך כתוב היה בעובריכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנכי מצווה אתכם היום בהר עיבל וסדת אותם בסיד. אנחנו שעסקנו בפרשה הזאת ביהושע ראינו את המדרש הזה שבעצם פעמיים מקימים את האבנים, פעם אחת בשכם ופעם אחת מחזירים את האבנים, מקבלים אותם, מחזירים אותם לגלגל, זה שתי הקמות אבנים. אבל המדרש בא ואומר כך, שבאמת סדו את האבנים בסיד ועל הסיד, כדי שיהיה נוח לכתוב את הרי האבן היא לא לגמרי חלקה ועל הסיד כותבים את דברי התורה. אחרי שכתבו את דברי התורה שוב סתנו סיד על הכל, ומאז אי אפשר היה לקרוא מה שכתבו באבנים. אומר ממשיך המדרש ואומר שכל מלכי אומות העולם היו שולחים סופרים, והסופרים היו מקלפים את הסיד ומעתיקים את דברי התורה, מה שהצליחו בשביל, מה שהצליחו להוציא משם. כל הביטוי הזה שהמדרש אומר הוא בדיוק אותו עניין מה שאומרת מסכת סופרים, שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל סוגה. דהיינו שאין העולם עדיין כשר ומוכן לקבל את התורה, לא מבין את התורה, ועל כן בא יהושע והוא מכסה את הכתב בסיד. אבל אומות העולם מתעקשים, בכל אופן יש לכם תורה, אנחנו רוצים ללמוד אותה, רוצים להבין אותה. אז כשהם מקלפים את הסיד, אז הם לא יכולים, חלק מהאותיות נשברו, הם כבר לא ידעו. בגלל זה, אחר כך ביקורת המקרא, לא יודעים מאיפה בדיוק לקחו את הקטעים ולאן הצדיקו את זה, כי סתם הכל היה מפורש, במובן הרוחני. במובן הרוחני, התורה אצלם נתפסת מפורקת, כדבר גשמי. שחותכים אותו לחתיכות קטנות לאותיות והולכים ומחברים אותו מחדש, עושים תורה. כי את המושג הרוחני, הכללי, השלם, הפנימי של התורה, הם לא יכולים לקלוט אלא רק בלשון הקודש. וברגע שאתה הופך את הכלל לפרטים, צד לצד, ואתה מנסה לחבר את התורה מזה שאתה תעשה, נגיד, לחבר את כל האותיות, או את כל המשפטים, או את כל המצוות, ומזה אתה תבנה כלל חדש, אז אין התורה יכולה להתרגם כל צורקה וכל צורקה בימנית. רק בלשון הקודש.
אני חושב שיושב את הדיון, כתבתי את זה להתחילה, זאת אומרת שהעניין הוא באמת שכולם גם נכון את הפשט יבינו.
גידו. יש מחלוקת מה כתבו, אם כתבו שם את כל התורה כולה, או כתבו שם רק עשרת הדיברות, או כתבו שם יש דיון רק לשבע מצוות. בכל אופן, אותו הנקודה שמדבר על, על הסתרת התורה בימי יהושע הוא בדיוק אותו עניין של תרגומה של התורה ליוונית. שמצד אחד עכשיו העולם כבר התפתח, ויש יפת יותו של יפת, יש באמת ביפת מדרגה חדשה שאין אצל עמים אחרים, ויבן זה יפת יותו של יפת. ואז באמת יש כבר איזשהו צ'אנט, יש כבר איזה הבאמינה שאפשר אולי לכתוב את התורה בעברית. והלכה ככה נכתבה לך, שבאמת לשון יוונית יותר מכל הלשונות יכולה לבטא את מה שנאמר בשם הקודש, את מה שנאמר בתורה. עניין זה מחלוק עם דברי חז"ל. במסכת סופרים היא הולכת על פי השיטה המשנה הזו, אבל המשנה המגילה ככה אומרת, וככה נפסק להלכה בקדרו של דבר. גם הרמב"ם מודה, למרות שככה נפסק להלכה, בפועל אי אפשר. מה הפירוש? זה בדיוק אותו עיכוב כמו אצל יהושע. בפועל אין, הלשון היוונית הזאת לא נשמרת בטוב ובטח. זאת אומרת, אילו היה המצב, יחשב דם, ובאמת הגויים היו מנסים להבין את התורה כמו שצריך, אז ייתכן והיו מצליחים להגיע להם. אבל מכיוון שהם קלקלו, אז כל הלשון היוונית יכול להיות שהיא בתור תבנית פילולוגית, לשונית, היא טובה, אבל היא כבר לא משרתת שום עניין, שום רצון של האדם להכיר את הקדוש ברוך, אלא היא משרתת אותו לרועץ. אז באמת אצל תלמי המלך אולי הייתה הכוונה שביסודה היא טובה, אבל מה שהפכו את זה אחר כך אומות העולם, זה היה רק בשביל בסיס, כמו שאומר המדרש תנחומה, להתזנות לישראל, להגיד אנו ישראל. ועל זה הם עשרת כופרים, וגם במדינת דוד, שאותו היום היה היום חושך לישראל כמו מעשה העגל. למה באמת נבחר על מעשה העגל? כאן אנחנו יכולים לצרף שני דברים שהזכרנו בפנים. ראשית, מה הסיבה שהתורה מצווה לכתוב את התורה לאבנים? אם באמת אומות העולם כבר לא מסוגלים, אומנם אתה יכול להסביר שבאופן העקרוני היו יכולים, אז לכן התורה מצווה את הציווי של הכתיבה, אבל יהושע אומר, הוראה שעה הם לא יכולים ללמוד. האמת היא, כמו שאומר הרב הצל במאמר המלחמה בארץ ישראל, שלולי חטא העגל היו שבע אומות פותחות את ארץ ישראל לרווחה, זאת אומרת היו מכירים ברומנותה של ישראל שהם מאמיני האלוה באמת ויחבי האלוה באמת, ועל האבי שניתן להם במתן תורה שהוא האור הרוחני דוגמת משה רבנו היה על פני כל אדם יהודי, אז פשוט הגויים היו פורחים מאיתם, היו מוסרים את ארץ ישראל. בגלל חטא העגל לא הכירו אומות העולם ברוממותם של ישראל, ולכן הם כבר לא מסוגלים לקלוט ולהבין את התורה. ואז יהושע לא הייתה לו ברירה, אלא היה צריך לחסות את הקטעה. בעיקרון בעצם המטרה העיקרית שאומות העולם ידעו אמונה וילמדו מה שהם צריכים לעשות, אבל הם לא מסוגלים, לא יחשבו גם על הדבר הזה, ואנחנו בעצמנו אשמים בחטא העגל. המדרש רבה שהזכרנו מבראשית הוא אומר שחושך זו מלכות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל, שאמרה כתבו על קרן השור שאין לכם חלק בלוקי ישראל. היינו, תציעו שאתם גם כן עובדי עבודה זאת. בין יוון לבין ישראל מתנהל מעבר שבתחילתו הוא לא לשם שמיים, לא פילוסופי. זה הניסיון של בית סלנקוס של אנטיוכוס להמיר את דתם של ישראל ולהשליט את תרבות היוונית, אבל התרבות היוונית עצמה עוברת מהפכה, שכל המושג של הפילוסופים היווניים הוא באותה תקופה עדיין בחיתולה והם נרדפים בתוך יוון עצמה. הם נרדפים, המהפך שעושה תלמי הוא חלק ממהפך תרבותי שעוברת המלכות היוונית כולה, היוונית היא החלטה העולמית. וחלק מהעניין הזה נובע כתוצאה מכך שאורם של ישראל מתרגם יווני, ואז הם משתמשים בכוח הזה והם משכללים את התרבות שלהם. הנזיר בכבודו לברכה בספר כל הנבואה שבכמה מקומות בהערות שלו שם מביא כמה מקורות, כמה וכמה מקורות, שראשוני הפילוסופים היוונים הכירו את אחרוני הלוויים וקיבלו מהם
כשהיה מסע ומתן בינם וחכמי ישראל של אנשי כנסת הגדולה, ושקיבלו מהם כל מיני דברים. דהיינו שבאמת הייתה השפעה של תורת ישראל דרך מתוך התורה, דרך הלשון היוונית, דרך הלשון היוונית, אותה תבנית שהיא יותר מוכשרת, יותר משוכללת בשביל לקלוט חלק מהרעיונות של התורה. אז הם כבר מנסים לקלוט, וכך עוברת השפעה שאחת מנקודות הפי שלה בתרגום התורה היוונית אצל תלמיד. אבל המהלך הזה הוא גורם להמשיך עניין של ישראל, כיוון שבעיר שרדרה, וכל זה רק בסיס בסופו של דבר בשביל להידמות לישראל, כמו שנראה מדרש הרב דרוקמן במאה ישראל. שהרב נמצא גדולת ראייה, כשהוא מדבר על מוסיף והולך, הגישה היוונית והניצחון של ישראל גרמו לתעודת ההשפעה הישראלית ביחס לעמי הארץ. תעודה או מסמך, זה ייעוד. גרמו לייעוד של ההשפעה הישראלית על אומות העולם, שתתחיל לעשות דרכה ביתר אומץ, מתוך שישראל ניצחו את התרבות היוונית. והניצחון היה משניים. ניצחון אחד שאנחנו סלחנו עליו, וניצחון שני שאנחנו בוכים עליו. הניצחון הראשון הוא הניצחון שלא הצליחו לחלות את המקדש, לטמא את המקדש לחלות. הניצחון השני, שתורת ישראל נכנסת לתוך חוכמת יוון, והיא שם משפיעה, היא עושה שם מהלכים. אני זוכר שסיפרתי לפעם, בילדותי, נערותי, הלכתי משגב מעקיב הכפר הרבה, למדנו בספרות סוקרטיס. שם דבר, הנאומים שלו, מותו, זה היה נשמע מאוד מוזר, אני קורא, איזה ספרות יוונית, טהורה, ככה זה מה שהכרתי. פתאום נראה כל מיני דברים שהם ממש שייכים לרעיונות יהודיים. שאומר, כל מיני רעיונות פילוסופיים יפים, לא הייתי רחוק עוד מסמיכה לרבנות, כן? כל תמיד פשוט, השיעור ממנו לא הקשבתי, וכל התחלתי לסמן לי בספר כל מיני סימונים, תחת כל מיני משפטים שנראו לי יותר מדי יהודיים. אז המורה, שהתפלא שאני בכל אופן, הוא היה רגיל לראות אותי או בחוץ או ישן, אז פתאום אני קורא בשחדנות, מסתכל, מסמן סימונים בספר. אז הוא טען שזה פשוט בגלל התרגום העברי. ראינו, מי שתרגם את התרגום העברי, לא זכת מזה ביהודי זה היה, הוא הכניס שם את התבנית העברית הזאת. טוב, אני מבין סוקרטס, אני כאן מבין בתורה, כאן מבין סוקרטס, קיבלתי. כמה זה, כשהתבררו הדברים ככה מתוך המקורות שלנו, אז מתברר שהפילוסופים האלה פשוט מאוד. מה זה גנבו? הם העבירו רעיונות של מוסר ומידות יהודיים, והטיפו את זה שם בשער התורה, כביכול רשמו פטנט. שם זה היה חדש באמת, בעולם האלילי נהיה מדבר על טוהר מידות, שחיתות וכן וכסף ואושר ואלימות, ושם זה הולך. זה גם היה מאבק בין הפילוסופים היוונים שהטיפו לטוהר המידות לבין המלכי יוון. התחלה רדפו אותם, מצלוקת הסביתו על הדבר הזה, אמרו שהוא משחית את העננים, שהוא מתאים להם להיות מוסריים ולא להיות שופרי המלכות. אז אם כן אומר הרב שהמהלך הזה של השפעת ישראל על אומות העולם מתחיל לעשות חריש עמוק, לצאת השפעה רצינית ביתר אומץ כתוצאה מהניצחונות. ובזה מהלך מגמת האחרית הרוממה, תהליך של מלאה הארץ דעה את השם, ראוי להיות מקושר בסדר מרחבוקו. מכיוון שכל העיקרון הוא באמת כתיבת התורה ב-70 לשון, שיכירו את רוממות ישראל, לא נותנים להם את התורה, אבל הם נשארות בארץ ישראל, אבל הם צריכים להכיר את הרוממות, צריכים להכיר בגלות, כי מציאות את זה תורה. אז זה באמת המגמה של האחרית הרוממה. אז זה אומר קשור לתהליך. נר חנוכה היה מדרגה מאוד רצינית של התחלת ההשפעה התרבותית הגלויה של עם ישראל בעניין. זו מסביר את הבתים, מוסיף לאורך. כך מסביר בית שמיים, אבל זה בוחת מי. הוא אומר, המוסיף הולך, כי יש כאן עלייה במהלך הרוחני הכללי. כן, לכן מצד אחד התבנית היוונית היא באמת עלייה במות העולם, שהכלים שלהם כבר יותר מוכשרים לקבל את הרעיונות של התורה, כבר יותר מפותחים מבחינה תרבותית, ולכן הם מנסים לקחת, מנסים לשמוע ולתרגם ולהפוך את כל זה, לצחות את זה לתוך התבנית היוונית. אבל בסופו של דבר, כיוון שלא איכשר דרה לגמרי, אז הם נהפך להיות לרועץ. אז זאת המקפצה, כמו שאומר התנחומה, להקת המגדלה. אנחנו ישראל הרב, וגם אצלנו יש תורה. זאת אומרת, שיש כאן שני צדדים בערבוביה, חושך ואור. מצד אחד זה מהלך, זה חלק מן המהלך הכללי הדתי, מצד שני, בינתיים הם משתמשים בזה בצורה עקומה. כמו שזה ליהושע, יהושע הוא סד את האדמים, בתקופת יוון גזרו חשמונאים, אחר כך בפולמוס ופיתוס שלו ללמוד חוכמה יוונית, כי ראוי את הנזק של זה, אבל יש גם הצד השני. עכשיו צריך להשלים, ממש אומר הרמב"ם באיגרת תימן, שבאמת כל אומות העולם מאז ומתמיד מכירים ברוממותם של ישראל. כל אחד תופס את זה באופן אחר. הכת הראשונה שהיא אלילית, שהיא ברוטלית, אז אצלה איך היא מתרגמת את הכרת ייחודם של ישראל? מה הוא עושה? הם נבדלים, הם שונים, הם מגבילים את עצמם עלינו. אבל מה הוא עושה? אחר כך שמכירים שאי אפשר להרוג אותם, אי אפשר להסתפק בזה, וזה לא מנצחים את הרומים. במחנה יוון הוא מנסה לרתום את הגדולה היהודית לעגלה היוונית, לתרגם את התורה ליוונית. וכאן גם עושה המרת הדף, לא תפקד, אתה טוען את הענות, שאומר הרמב"ם שהיא מנסה להאמין את עצמנו. תאי, הם מכירים כבר בגדולה הרוחנית, אבל אומרים, בואו ננסה להכניס את זה לתבנית הגויית המשוכללת, יפת אלוקים יפה פיוטו של יפה. בסוף בהקת השלישי מרחק, זה לא הולך. אי אפשר לרתום אותם לעגלה שלנו. אי אפשר לצקת את זה לתוך חוכמה יוונית. זה לא הולך, זה לא זה. והאנדאים הנוצרים אומר, אנחנו עם ישראל. בואו, נהיה יחד איתם, נקפוץ על העגלה שלהם. לא נרתום אותם לעגלה שלנו, נקפוץ על העגלה שלהם, נעשה את המהפכה מבפנים. וגם אצל יעקב אבינו. יש עשיו. יש לבן הארמי שהוא רוצה להעביר את המרכז מארץ ישראל לחרן, ויש אנשי שכם. משפחה אחת, חבולה אחת. אם כן, שלוש הדרכים הללו, כמו אצל יעקב, מה שאומר הרמב"ם, וזה פשוט נידוח המהלך של השפעת ישראל על כל העמים. זה פשוט הולך. יותר ויותר מכירים ברוב מותם של ישראל, מה המוסיף כהולך. אם כן, מצד זה, כל נס חנוכה הוא מדרגה מיוחדת בלינה של מהלך ההיסטוריה שהקדוש ברוך הוא מוביל אותו בחיבור האמונה. איך עושים את הדבר הזה? באופן כזה שלאט לאט אומות העולם יקים. ולכן הרמב"ם עצמו אומר שהנצרות והאסלאם יש להם תפקיד בכך שהם מקרבים את המוני העולם לאמונה במושגים של גאולה ומושגים של הלכה. שזה דבר, זה מהפכה בכל העולם כולו. אז זאת מהפכה אדירה שנעשית בשטרפות בהיסטוריה. כן, זה סוד היחס הדו-משמעי. מצד אחד יש בלשון יפני צד כזה, מצד שני זה נהפך להיות לא רואה, כי לא אפשר גם. אז הם מנסים להשתמש בזה ולהמציק לה. כך הם אצל הרמב"ם, יחס לעצות, גם יחס לפילוסופיה היוונית אותו. אבל כל זה שייך למערך האלוקי הזה.